שלום חברים, והשבוע בתוכנית האקטואלית הסייבר והטכנולוגיה יש לנו את גדי עברון. שלום גדי, מה שלומך? כן, אפשר לרקוד, זה בסדר גמור. אם אתם באוטו, אל תרקדו בבקשה. אם אתם ברכבת, תצלמו לנו. השבוע יש לנו...
אבל לתופף עם האצבעות על ההגה.
לתופף עם האצבעות על ההגה זה חוקי לגמרי, ואף אחד לא יגיד לנו שלא. אז השבוע יש לנו כמה דברים מאוד מעניינים שרוצים לדבר עליהם. חברת HP שלחה עדכון, ומאז לא שומעים יותר ממנה. חברת תנובה עברה תקיפה בשעות לילה שבוע שעבר, ואנחנו נדבר על איך זה נראה דווקא מבחוץ. גוגל מעדכנת כרום גרסה 114 עם שלל עדכונים משמעותיים מתחת למנוע שאנחנו רוצים להגיד כמה מילים עליהם. אתר פאי-פאי, שדיברנו עליו בפרק הקודם, עושה שינוי מדיניות הבטחה, ואנחנו אוהבים את מה שאנחנו רואים. אובר איטס מעלה אלפי רובוטים למשלוחים בארצות הברית. זה הולך להיות סיפור די גדול. ולסיום, כמה חולשות של תוספים פופולריים באתרי וורדפרס. גדי, אתה מבקר בחול, חוזר, הולך, איפה זה הולך הדבר הזה?
כל נשמע לי פרק משעמם. אני בסדר, אני הייתי עכשיו...
אתה תמיד מתחיל ואומר שהפרק משעמם, ובסוף מותח אותנו עד הרגע האחרון.
משהו. אני חושב שהיה נחמד מאוד בדבלין. זו עיר נהדרת, אלה אנשים נהדרים.
שתית בירה שחורה? בירה כהה?
אפילו הלכתי ל-Relatively New Whiskey Museum.
זה נשמע טוב.
אני בדרך כלל לא עושה דברים תיירותיים. אני אוהב או ללכת לחנויות מדע בדיוני וספרים, או לפגוש אנשים. והפעם הלכתי ל-Whiskey Museum, והייתה חוויה באמת מוצלחת.
אוקיי, אני שומע. חזרת כאילו על שתי רגליים אבל?
מה פתאום?
זה מה שחשוב תכלס. טוב, אז אני חושב שאולי כדאי להתחיל דווקא עם עומר, הפינה של עומר על חדשות ה-AI. עומר, בוא תגיד שלום לחבר'ה.
היי רותם, מה העניינים? איזה כיף להיות פה שוב. טוב, אז היה לנו אחלה של שבוע בעולם ה-AI. גם ראייה השבוע של אינווידיה, יש לציין. שאינווידיה נכנסה ברגל ימין למועדון הטריליון הדולר, ועשתה זינוק ביום אחד של 184 מיליארד דולר. אבל מה שאותי אישית יותר מעניין, זה שהיא גם הכריזה על זה שהיא בונה את הסופר קומפיוטר הראשון בישראל, בשם ישראל 1, והוא הולך להיות ממוקם בלא אחרת מאשר יוקנעם. המחשב יהיה שווה מן הסתם מאות מיליוני דולרים, ומתוכנן להיות אחד מהסופר קומפיוטרס המהירים ביותר בתחום של ה-AI, ומצופה שנשמע עליו הרבה יותר פרטים עד סוף שנת 23. אנחנו מדברים על מחשב שיכול לבצע 1 קוונטריליון חישובים בשנייה, שזה 18 אפסים, וכן, זה מלא. וזה הולך להיות גיים צ'יינג'ר מאוד רציני עבור תעשיית ההייטק ישראל והעולם בכלל. אינווידיה לא מפסיקה שם מן הסתם, ומשנה גם את המקום שכולנו אוהבים ושומרים חם בלב, שזה עולם הגיימינג, כרגיל. מה שהיא עושה עכשיו זה להכניס AI לתוך ה-NPCs. כלומר, היא מייצרת אבטר קלאוד אנג'ן, מונע AI, שהולך להיכנס ישירות לתוך הדמויות שהן לא משוחקות בתוך המשחקים. כלומר, כל אדם יקבל עכשיו הרגשה וגישה פרסונלית לחלוטין בתוך המשחק, כאשר הוא ידבר בשפה חופשית עם כל דמות בדרך. זה יהיה מאוד מאוד מעניין לראות איזה משחקים ייצאו כאן. בשבוע שעבר דיברנו על כל הנושא של קריאת מחשבות מ-FMRI. מאוד מגניב, מאוד יפה, אני אוהב לראות את הבילדינג בלוק שנבנים על הדבר הזה, וחברה בשם MindEye משתמשת בסריקות מיוחדות, כדי לעשות גם שחזור וגם יחזור לפעילויות של המוח, ובעצם גם מעלה את רמת הדיוק ל-93.2% וגם מצליחה לאתר תמונות מדויקות מתוך מאגר גדול מאוד. בניסוי עשו 982 תמונות. זה בהחלט עוד איזשהו צעד משמעותי ונורא נורא מגניב. ואם כבר קריאת מחשבות, אז מן הסתם בואו נשלוט בדברים בעזרת המחשבה. אמנם אילון מסק קיבל אישור FDA להתחיל את הניסויים בבני אדם עם השבבים של ניורולינק, אבל בשבוע האחרון ראינו גם אוניברסיטה טכנית משוויץ, שהמדענים פיתחו מערכת מיוחדת שיכולה לעזור לאדם עם שיתוק ללכת שוב, והם הצליחו להוכיח את זה. אמנם השבב גרם לאיזשהו זיהום, היה צריך להוציא אותו ולהחזיר אותו, אבל אחרי שהחזירו אותו זה לגמרי עבד, והוא מחובר לאיזושהי מכונה כזאת, שאליה הוא מקבל את התשדורות, ממש כמו איזה קו טלפון, מהמוח אל הרגליים, והוא הצליח ללכת, משהו שלא חשבנו שיקרה אי פעם. זה עוד לא שם, זה בדרך, אבל זו בהחלט קפיצת דרך מאוד משמעותית בעולם הרפואה. ועכשיו לנושא קצת אחר, אז יש מקום אהוב כזה שכולנו מכירים ונקרא דארקנט. בדארקנט יש כל מיני דברים, נחמדים יותר, נחמדים פחות, אבל מה שבטוח יש להם שפה משלהם. אז ישבו חבורה של מדענים וחשבו, מה אם נוכל ללמד את חברנו ה-AI? להבין את השפה של הדארקנט. ואז הגיע דארק ברט. ודארק ברט הוא מודל שבגדול אומן להבין מה קורה בדארקנט. הם השתמשו במודל של רוברטה כנקודת התחלה, ולאחר מכן נמנו את דארקנט באמצעות אותה שפת אינטרנט אפלה שהצליחו להבין אותה. הדארק ברט מסוגל לנתח קטעים חדשים של תוכן אפל, הם נכתבים לרוב בניבים ייחודיים ובהודעות מקודדות בכבדות, ולחלץ מהם מידע שימושי. לטענת החוקרים, השפה משמשת ברשת האפלה היא לא בדיוק אנגלית, אבל היא לגמרי מספיק ספציפית כדי שיוכלו להתקדם משם הלאה. קראודסטרייק, חברת אבטחת סייבר, מציגה כלי חדש בשם שרלוט AI, שהוא אנליסט אבטחה מבוסס בינה מלאכותית. המערכת נועדה להשתמש בנתוני אבטחה, האמינים ביותר שיש לה, ולהשתפר כל הזמן על ידי למידת מכונה. כלי ה-AI הזה צפוי לעזור לכל המשתמשים, בכל הרמות ובכל סוגי המיומנות, לשפר את היכולות שלהם לעצור פרצות אבטחה ולהפחית את המורכבות של פעולות האבטחה. הם משתמשים יוכלו לייצור איתו אינטראקציות על ידי שאלת שאלות באנגלית פשוטה ובשפות רבות אחרות, כדי לקבל תשובות אינטואיטיביות מפלטפורמת קראודסטרייק עצמה. הרוקסטאר של עולם הבינה המלאכותית סם אולטמן יוצא לסבב הופעות בשם OpenAI Tour 2023, במטרה ליצור קשר עם המשתמשים והמפתחים. הסבב יעבור על פני מספר יבשות, כולל צפון אמריקה, דרום אמריקה, אפריקה, אירופה, אסיה, אוסטרליה, וביום שני הקרוב הוא גם הולך להגיע לישראל הקטנה ולתל אביב, ואם יש לכם כרטיסים אז מדהים, ואם אין לכם אז הם כבר נגמרו. אבל מה שבטוח אתם תראו את זה בכל מקום בלינקדין, אז אתם כנראה לא תפספסו כלום. ולסיום, ג'ון הסון הונג, שהוא המנכ"ל של אינווידיה, עלה לנאום את נאום סטיב ג'ובס של העשור בטקס הלאומי של אוניברסיטת טיואן. אני לא אסכם את מה שהוא אמר, אני מאוד ממליץ לכל אחד ללכת לראות אותו, אבל אם ככה בשלושה מילים, מה שהוא היה לו חשוב להעביר מתוך 20 דקות של הרצאה, זה run, don't walk. תודה רבה לכם, היה לי כיף גדול, ואנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא.
תודה רבה. עומר הוא מנהל מחלקת הבינה המלאכותית בחברת זירו 21, ותודה רבה, עומר. גדי, מה אתה אומר? יוקנעם על המפה? זה אמיתי? יש מצב שהמחיר הבית שלי עכשיו יעלה ויותר יקר בזכות המחשב הזה? יש פה חברה שהשקיעה הרבה מאוד כסף.
אני זורם לחלוטין.
או שכולנו נהפוך לאיזה NPC ואיזה משחק הזוי של NVIDIA.
אנחנו כבר,
לא? סוג של, כן, המטריקס. אבל אני חייב להגיד, אם מישהו לא שמע את הנאום של מנכן NVIDIA, זה 20 דקות, ואני חייב להגיד, הוא נאום שמפתיע. הוא מפתיע, והוא ממש נאום מפתיע, שנותן פרספקטיבות מאוד מאוד יפות.
מפתיע, אני מאמין שאנחנו אומרים פה.
כן.
מפתיע.
מפתיע, נכון?
מפתיע.
טוב. חברת HP הוציאה עדכון...
למה? מה הפתיע אותך?
מה הפתיע אותי בנאום?
כן.
אני אספר לך בשמחה מה הפתיע אותי בנאום. בנאום שלו הוא סיפר, קודם כל, שלושה סיפורים על NVIDIA, בנקודות זמן שונות, שבהם על החלטה של אני מאמין בצדקת הדרך, NVIDIA הצליחה ולא נפלה, ופיתרה את כולם ופשטה את הרגל. מהחיבור שלה לסגה, ועד הדרך שלה שאיך הם עשו את הדברים לשוק המכוניות, כל שינוי כזה או כל דבר עשה גלים. ואני אומר שאם מישהו רוצה להבין משהו, איך הדברים מסתכלים עליהם בעולם של עסקים, אבל גם עם אמונה בצדקת הדרך, אני חושב שהנאום הזה הוא באמת נאום מיוחד. שבאמת מסביר על הדברים האלה, מיוחדים. אני חושב שחברה מיוחדת, אם יש לה מנכ״ל כזה שחושב את הדברים בצורה כזאת.
אתה אומר, יש פה עניין של... אנחנו קצת מזלזלים לפעמים בנושא של הסופט בעולם הטכנולוגיה. אבל יש פה עניין באמת שיש לך origin story, ויש לך leadership, ויש לך סיפור מישן מסוים שאתה מאמין בו. זה תורם.
אני אגיד את זה אחרת. אני רוצה לעבוד בחברה, ורוצה להיות סביבי בחברה, חברים ומשפחה ושכנים, שיש בהם סיפור טוב, שאני מרגיש בנוח להיות בקשר אליו. וזה יכול להיות כל מיני סיפורים, יכול להיות כל מיני דברים. אז אם אתה הולך לחברה שיש לה סיפור חזק, ואנשים טובים, והאנרגיה שם היא חיובית, כי זו חברה שיש לה בסיס עם נרטיב חזק, אתה תרגיש יותר בנוח ללכת לעבודה. תקן אותי אם אני טועה, גדי.
לא, אני לא חושב שאתה טועה. אבל אפשר גם להפריד את זה קצת יותר, למקום שבו, איך אני מרגיש לגבי מה שהחברה עושה. דוגמה, האם החברה משנה את העולם, האם החברה נוגעת במה זה אומר בכלל לשנות העולם, נוגעת במשהו שמעניין אותי, האם היא תצליח להרוויח הרבה כסף, האם אני אוהב להגיע לשם בבוקר כי התרבות הארגונית כיפית לי, האם מעריכים אותי ואני מרגיש את זה, אני יכול ללכת לרמת הבוס, האם אני אוהב או לא אוהב את הבוס. וכמובן, זה יכול ללכת גם לכיוונים אחרים לחלוטין. האם אני חושבת שיש פה מישן מסוים ואני מרגישה עם זה בנוח, האם אני חושבת שיש פה חידושים טכנולוגיים וזה מה שמלהיב אותי, כולנו שונים. אבל אני כן אגיד שאולי זה דפקה שלנו הישראלים, שאנחנו תמיד מחפשים את הקצת מעבר. אולי בגלל הצבא. מה אנחנו עושים שקצת עושה אקסטרה?
אני חושב שזה דרך חיים. אתה יודע, זה המישן שלנו, למצוא את הדבר שהוא מעבר, את לחפש את הגבולות ולחפש מה יש מאחוריהם. זה קטע שאתה יודע, גדלנו עליו. אם אתה תלך למשל ביפן, ואתה תראה אימא שמסתובבת עם שני ילדים בני 3 ו-4, הם לא צועקים, הם לא צורכים, הם לא עושים, הם יושבים לידה, ואם זה ברכבת, הם יושבו ולא יגידו, ואם ירצו להגיד לאמא שלהם משהו, הם ילחשו לה באוזן.
לייז, לא מאמין לך.
כן.
האמת, זה שאני 1.98 מטר, אני ליפן פחדתי קצת לנסוע עד היום, אבל נשמע מרתק שם. נעבור הלאה, בענייננו. איפה הסאונד המגניב של ה...
כזה! טוב, בסדר, אז יאללה. במעבר אחד, עם ילדים בני 3 ברכבת, לחברת HP, שהוציאה עדכון בפוש ללקוחות החברה עם מדפסות. עד כאן הכל משמעת תקין, אבל יש פה טוויסט בעלילה. HP הוציאה את העדכון כדי למנוע מלקוחות החברה שרכשו מדפסת מלהשתמש בדיו אלטרנטיבי, שהוא לא של HP. לי באופן אישי יש ביקורת על חברות שמנצלות את הכוח שלהם בצורה לא יפה, כדי למנוע מהלקוחות שלהם שרכשו מוצר להשתמש בו כמו שהם רוצים. העובדה שאני קניתי מוצר מחברה כלשהי לא הופך אותי ללקוח שבוי של אותה חברה. צריך לשים את זה על השולחן. אבל הבעיה שלנו מתחילה בשלישי למאי, היום שבו HP הוציאה את העדכון למדפסות ממשפחת אופיס ג'ט 92X, כל מה שיש אחריו. לאחר קבלת העדכון, המדפסות הפסיקו לעבוד ונשארו עם מספר התקלה 83C00000B על המסך.
רגע, 00000B או 00000C?
לא, לא, זה B עם הכל כחול, מה שנקרא Blue Screen of Death. העדכון כלל עדכונים למנגנון ה-Dynamic Security, שהוא כאמור המנגנון שמונע שימוש בדיו שלא יוצר על ידי HP. השימוש במדפסת ובמנגנון הזה דורשים עדכונים קבועים, כי HP... ממש רוצה להיות על זה, כשמדובר על אנשים על אנשים שכל הזמן מוציאים דרכים לעקוף את המנגנונים שלה. התקלה בעצם הכניסה את המדפסת לבלוסקרין כזה שלא מאפשר למדפסת אפילו לטעון את מערכת ההפעלה שלו. כך יצא שמדפסת שנמצאת במצב הזה, היא נהפכה לבריק, לבנה. ועכשיו הבעלים שלה יכול להשתמש בה כמערכת מתוחכמת מאוד לצבירת אבק, או שמירה על דלת פתוחה. אם היא לא כזאת גדולה, מדפסת. החברה עצרה כל תקשורת החוצה ללקוחות שלה או לעיתונות, מעבר להודעה לקונית, שיש בעיה והם מטפלים בזה. להזכירכם, עבר כמעט חודש, ויש לקוחות כמו בעלי עסק שבלי מדפסת חודש שלם, זה אפילו לא אופציה. אין מה להגיד על הדברים האלה. אז כמה מילים על בגנני ריקאברי, כי אנחנו תוכנית סייבר וטכנולוגיה שיש היום. אז לפני כמה שנים פנתה אליי חברת קלאמפ הענקית האמריקאית לצורך פיתוח ותכנון של מנגנוני הגנה ביחידה הסלולרית שלה. כל הפעולות שנעשו היו לפי הקווים שהוגדרו על ידי החברה כדי לעשות ריברט, באם העדכון לא יעבוד. מנגנונים כמו וואטשדוג שכל זמן קבוע שולח איפוס לטיימר שהוגדר מראש, ומידה ואין איפוס, הטיימר מעשה, עושה ריסטארט למכשיר. לאחר פעמיים או שלוש רצופות, המערכת פשוט תעשה ריברט מלא של הפרימוור הקודם שעבד, או לזה שהיה מוגדר על ידי המפעל, מה שנקרא ה-basic firmware. במקרה שלנו, נראה ש-HP לא עשו את התכנון הזה, שמאפשר להם לעשות את הפעולה הזאת, ולכן התקעו בשלב מאוד מאוד ראשוני בבוט. לחברת HP יש כבר רקורד מרשים של בעיות תוכנה ועדכונים בייתיים. אם אתם לא מבינים על מה אני מדבר, כנראה שלא התקנתם מעולם את חבילת הדרייברים של החברה, שיכולה להיות בגודל של כמה מאות מגה, רק בשביל להדפיס. אני לא רואה חברה יוצאת מזה בצורה הגיונית, במיוחד שהיום יש אנשים שטובעים חברות על משמעותית פחות מזה. אז אם יש לכם מדפסת HP, הדבר הכי טוב שאפשר לעשות היום הוא פשוט למנוע ממנה גישה לאינטרנט. עד הרגע שהיא תדרוש את זה ממכם, כדי ש-HP יוכלו להתקן את ה-Dynamic Security ולהכיר עוד טכניקות חדשות לשימוש בדיו שלא יוצר על ידי HP. שזה עזוי מבחינתי, אז כל הסיפור הזה עזוי. יש פה חברה שפתחה קמפיין נגד שימוש בדיו שהוא לא מיוצר על ידה, וההשלכות הן רעות. אני חייב להגיד, HP אכלה הרבה מאוד בעיות בעדכונים שלה בגלל ה-Dynamic Security. גדי, מבחינתך, אתה רואה את זה הגיוני שחברה תשקיע כל כך הרבה כסף בשביל לדרוש מהלקוחות שלה להשתמש רק במוצרים שלה?
כן. אני לא בהכרח אוהב את זה. אני לא בהכרח חושב שזה ראוי. אולי אני אפילו רואה את זה כבזוי. אבל כן, זה לגיטימי לחלוטין. למה לא?
אני לוקח את זה בוא ניקח את זה להשוואה. רכב מזדה שקנית, אתה לא חייב להשתמש במוצרים שהם מקוריים, מה שנקרא. אתה יכול להשתמש במוצרים שהם לא מקוריים, והרכב ייסע. זה בסדר גמור.
יש הרבה מאוד דברים בעולם הסופטוור שהם לא הגיוניים. דוגמה, סופטוור פטנטס. אני חושב שפטנטים בעולם הסופטוור זה דבר מחריד. יש כל מיני דברים שאפשר להיכנס אליהם יותר לעומק, ויש סיפורים גם גדולים יותר. לדוגמה, ה-right to repair. אני קניתי מכונת כביסה, צריך להיות זכותי. זו צריכה להיות זכותי לתקן אותה. צריכה להיות זכותי להחליף לדברים.
בארצות הברית זה מובמנט מאוד מאוד גדול.
נכון, גם באירופה. אירופה זה הרבה יותר מהר על הנושא הזה. ויש גם אנשים שמאוד אוהבים לתקן. אז אותך לזכור גורם חיצוני שיתקן עבורך. אז האם אני מאמין שזה לא צריך להיות מצב שבו סוגרים אותנו? כן, אני מאמין בזה. מצד שני, אם אתה קונה מוצר שאתה יודע מראש שהוא סגור לך, זה בעיה שלך. ויש אחת החברות הגדולות ביותר בעולם שעובדת בדיוק ככה, וזו אפל.
כן, אבל אם יתקלקל לך מסך של אפל, אתה לא תלך לאפל, אתה תלך לחנות שיכולה להחליף את המסך הזה.
יכול להיות. מצד שני, אתה מסתכל על האייפון, אתה מאוד מאוד מוגבל במה שאתה יכול לעשות בו.
נכון. אבל מצד שלישי, כשאתה קונה מדפסת של HP, אז אף אחד לא אומר לך שאתה תהיה מוגבל בצורה כזאת.
זה לא נכון. אני חושב שזה מאוד מוכר. ותשמע, קודם כל, יש את המים האינטרנטי הזה של Rage Against the Machine. I don't know who they were raging against, but it was probably a printer.
לגמרי.
מדפסות לא עובדות טוב. אני לא יודע למה הטכנולוגיה, קודם כל טכנולוגיה לא עובדת טוב נקודה, זה מאוד מעצבן. טכנולוגי, right? צריך להתעצבן עליה.
כן.
אבל למה מדפסות לא הצליחו להגיע למצב שעובדות טוב ובלי בעיות יותר מדי אחרי כמה עשרות שנים טובות? אני לא יודע. זה מעיק ממש. תפיל משם. עכשיו שעברנו את השלב הזה של אז אתה יודע, אם אתה קונה מדפסת של HP, אתה מודע לזה שאתה מגביל את עצמך. זה פשוט ככה. זה גם עניין של מודל עסקי. לא אומר שהוא מוצדק או לא, אבל כשאתה קונה עכשיו, בואו ניקח את הדוגמה הכי קלאסית, שאתה קונה מכונת גילוח. הרבה מאוד מקרים, או איך שקוראים לדבר הזה, אתה קונה את זה במאוד מאוד זול, אני לא מדבר על חשמלית כרגע, ואז מוכרים לך בעצם את הריספליי של הסכינים, ומשם הם מרוויחים כסף. יש לך אולי אפילו מודל סאבסקריפשן, שאתה יכול לקבל את זה אוטומטית הביתה. מה המודל העסקי שלהם, איך הם עובדים, אני לא אוהב את זה. אם אני קונה משהו, אני רוצה שהוא יהיה בבעלותי. אבל כן, זה מודל עסקי לגיטימי לחלוטין, אני אולי לא רוצה לקנות את זה, ואני חייב להודות שאני כן משתמש באייפון הרבה מאוד שנים, אבל כן, מותר להם לעשות מה שהם רוצים. הלקוחות צריכים להחליט מה הדבר הנכון.
אולי יש פה עניין של רגולציה שצריך להכניס? תראה, אם אנחנו מדברים על המאזדה, אז אני יכול... המוסך צריך להציע לי גם וגם, כי זה עניין של רגולציה.
ולכן יש פה את העניין של ה-right to repair. למה אנחנו שונים בחלק מהדברים שאנחנו עושים בעולם הסופטוור לעומת עולם אחר? זו שאלה מעניינת. או בעולם ה-i-tech, לא בהכרח הסופטוור.
כן.
ואני מאוד מאמין ב-right to repair. אני מאוד מאמין לדוגמה שלא צריכים לשים עלינו קשיים בסגנון של להחליף לנו את הטק החשמל כל הזמן כדי שנצטרך לנות קבלים שלהם במקום פשוט USB וכולי. וכן, אני מקווה שהרגולציה תיכנס לשם. צד שני שוב, זו בחירה שלי כשאני קונה אייפון.
כן. זה, it's complicated. בוא נסגור את זה ככה, נראה לי.
פייסבוק 2007, זרמתי.
ותחשוב כמה אנשים עכשיו יושבים במשרדים, בבית, עם מדפסת של HP, והיא לא עובדת, ואין תשובות.
זה אני פשוט... חושב שכל האנשים האלה כבר לא יקנו שוב מדפסת HP בעתיד. בניגוד לדייטה בריץ', שבו נגנב לך מידע ולא באמת אכפת לך, ואולי הנפילה בשווי שלך יורדת לאיזה יום למים, ואז אתה הולך חזרה ואף אחד לא זוכר לך את זה, ואנשים עדיין קונים בטארגט, אני חושב שאם אתה מתבסס על מדפסות HP ואתה צריך להחליף אותן והן לא עבדו לך בצורה משמעותית כמה שבועות, אתה כבר לא תחזור.
זה תקף לגבי פיירולים, ברנד של מחשבים, אנטיווירוסים, יכול להיות כל דבר. מי שיחזב אותך קשות, אתה פשוט תעזוב אותו. לגמרי.
אני לא חושב ש-HP כבר החברה של מדפסות, ואני בטוח שהיא גם תחזור לשוק ויהיה בסדר, אבל זה שחודש שלם חברה לא מצליחה להניע את עצמה, להגיע לאיזה משהו שככל הנראה נוצר מבג פשוט, אולי זה מה שצריך לדבר עליו. איך יכול להיות שבחברה של כל כך הרבה שנים, עם כל כך הרבה processes קשים, אני מאמין, כדי לעשות כל עדכון, נוצר מצב שיש עדכון שעושה לך בריק לכל המערכות המחשבים בעצם, המטוסות האלה בעולם. זה פחות הגיוני.
זה אירוע, נכון? זה אירוע. איך מגיעים למצב כזה של בריקינג?
בעולם הסייבר, אתה יודע, אפשר להסתכל על כל מיני APTs כאלה, אתה יודע, התקפות אידיאטיות שנתפסו. זאת אומרת, איך הם נתפסו? על בעיה של ביטחון מבצע, אופסק? על בעיה של איזה בג שבמקרה עבד אחרת? וזה רק אני מזכיר את זה ברגע זה כדי להגיד שכמו שכאן היו החלטות עסקיות מסוימות שגרמו להם למשהו, והם ניסו לפעול אחרת ולחזור לפעולה וכולי, אני לא מקנה בהם. אני לא יושב בכיסא של החם, כן? כי אנשים שצריכים לטפל באינסידנט הזה עכשיו, שאת החברה שלא מספקת את הסחורה במשך חודש. פחד אלוהים.
זה מטורף.
לא שופט אותם, אני לא יודע מה קורה שם, אבל אני כלקוח. לא יודע אם אני אקנה יותר HP, אבל לחבר את זה למה שהתחלתי את המשפט ממנו, גם בצד של התוקפים בסייבר, שנראה לנו כל כך עליון ונעלה, ואנחנו שמים אותו על פדסטל ואומרים, וואו, איך הם מצליחים וכולי, או כל מיני דברים כאלה, יש החלטות סיכון ויש החלטות ניהול, ונראות מאוד מאוד דומה.
כן.
יש לנו כבר את הידע כיום כדי לנסות לחשוב על זה, אז אני רק רוצה להוסיף את הדבר הזה פנימה כמחשבה נוספת.
אז בוא נסכם את זה שאנחנו לא רוצים להיות בנעליים של תוקפים ולא בנעליים של HP.
של איזשהו ארגון ביון ש-12 שנה, 20 שנה משתמש באיזה סוסטר חמוד ופורץ לאנשים ומתקין דברים, ואז ביום אחד הקוד שלו בכל אנטיווירוס בעולם.
כן, אז אם אתה רוצה להגיד, בוא נעשה איזשהו חיבור שלפני שנתיים מישהו עשה טעות והעלה לואוד של מלוור למערכות בקרה, והוא העלה את זה דווקא לווירוס טוטל, הוא העלה את זה מ-IP מרוסיה, ועד עכשיו לא ראו את זה, לא עשו מזה כלום, ועכשיו פשוט מפרסמים את זה, וכאילו בעיתונים רושמים, מצאנו וירוס, משהו חדש, זה מלפני שנתיים, מישהו עשה טעות, אף אחד לא ראה את זה בוויילד, מה שנקרא, אבל זה נחמד לחדשות.
ונחמד לדעת שאנשים משתמשים בווירוס טוטל בצורת, אני בטוח שגורמי תקיפה יותר מתקדמים, יש להם הרבה, אי אפשר לדעת מה אנשים עושים, אומרים, יאללה, נו, נשתמש בווירוס טוטל שנייה. אבל אנחנו ראינו בעבר הרבה גורמים שמעלים כדיבאגינג את המלוור שלהם לווירוס טוטל, לראות איך הוא מגיב, והם מזהים אותו. אבל אם אתה ארגון מדינתי רציני גדול, ארגון תקיפה גדול, יש לך וירוס טוטל משלך. זה הבוטום ליין, אתה תבדוק את הדברים האלה בלאב בעצמך.
קח בחשבון שווירוס טוטל זה פלטפורמה שמאפשרת על ידי כסף להגיע לכל האפלואודים של כל מי שאלה. אז לאותם ארגונים יש גם גישה לכל הדברים האלה.
נכון, לעקוב אחרי סאבמיטרים. זה אחד הטריקים הכי ידועים בהנטינג ווירוס טוטל. אתה אומר, ראיתי כבר כמה סאמפלים מעניינים שאלה sunbathing 1, 2, 3, 4 in the sun. כן, בוא נעקוב אחריו או אחריה ונראה מה עוד עולה פה שיהיה מעניין.
תשמע, אני חושב שמי שהמציא את השיטה זה IBM, שהיה להם את מנוע חיפוש לפטנטים. מ-95, 96 עד 2008, משהו כזה, היה מנוע הכי חזק בעולם לחיפוש פטנטים. מי מחפש פטנטים? אנשים שרוצים לכתוב פטנטים. ו-IBM, במשך הרבה מאוד שנים, היו נאמבר 1, דווקא בגלל הדבר הזה. להספיק לפני ולעשות את הדברים. אז כן, תיזהרו. זה חשוב. גוגל מעדכנת את חרום לגרסה 114 עם שלל עדכונים משמעותיים מתחת למנוע. בעדכון שקיבלנו, 16 תיקוני חולשות, 8 ברמה גבוהה, 4 ברמה בינונית, ועוד 1 ברמה נמוכה. אם עשיתם את החשבון וגיליתם שאנחנו רק ב-13 במקום 16, אתם צודקים. גוגל לא פרסמה שום מידע על 3 עדכונים שהחוקרים שלהם עצמם מצאו בחרום. גוגל התייחסה ל-Out of Bounds Right בסוויפט לשיידר, שגוגל שילמה עליה לחוקר $15,000. כמו כן, מספר Use After Free ברכבי Extensions ו-PDF, בעיות Type Confusion ב-V8 במנוע, ועוד בעיות בגישה לזיכרון מחוץ לתחום Out of Bound במוג'ו. מעבר לתיקוני ההבטחה, גוגל עשתה שינויים משמעותיים מתחת למנוע. היא הוסיפה מערכת לניהול חתימות, Certificate או CA, ממש כמו בפיירפוקס, כך שהיא למעשה מורידה את התלות המפורסמת שיש לכרום במערכת ההפעלה לחתימות. זה נושא מאוד גדול, בעיקר בחברות גדולות. אז אם יש לכם שימוש בכרום בחברה ואתם רוצים למנוע את השינוי הזה, או לפחות לדחות אותו עד לשנה הבאה כמו אדמין טוב, אתם יכולים להשתמש ב-GPU מיוחד שכרום הוסיף בשם Chrome Root Store Enabled, וזה ימנע את השינוי עד גרסה 120 של כרום, שכאמור הגיע בתחילת 2024. גוגל הוסיפה עוד שינוי משמעותי בגרסה 114, שנקרא Private State Token API, או שפעם קראו לזה Trust Tokens. אז כמו שגוגל אומרים, Private State Token API הוא ממשק API חדש, להפצת סיגנלי משתמשים באתרים מבלי להשתמש במזהים קבועים חוצה אתרים כמו גיאו צד שלישי שבדרך כלל בשימוש לתרגות או נאה, כותבת גוגל במסמך התמיכה שלה. כמו כן, גוגל הודיע לאחרונה שהיא תפסיק את התמיכה בגיאו צד שלישי לגמרי ב-2024 בחרום, מה שנקרא Third Parties Cookies. גוגל הפיצה מסמך למפתחים שמסביר את השינוי הגדול הזה וגם איך להיערך עליו. עוד עדכונים מעניינים שגוגל פרסמה, זה גוגל הוסיפה פיצ'ר שחוסם את הגישה לוגיות, לקוקיז, בדיסק הקשיח מאפליקציות אחרות בווינדאוז. Chrome Password Manager משנה את שמו ל... גדי, אתה רוצה לנחש? לא? כן?
אני חושב על זה.
Google Password Manager.
אוקיי.
ויכלול קיבוץ סיסמאות דומות. צ'קאפ יותר טוב, אפשרות להוסיף את גוגל פאסוורד מנג'ר כקיצור דרך בדסטופ. גוגל הוסיפה בדיקה יותר טובה של איכות הסיסמאות ב-iOS, שיפור משמעותי בכתיבה של נוטס לסיסמאות. פיצ'ר החרום סייף ברוזינג יפתח קבצי זיפ ואחרים כדי לסרוק לווירוסים. טה-טה-טה-טה-טה-טם. אם אתם משתמשים בחרום ובאנדרואיד, סליחה, מה אמרת?
מי ידע שאנחנו ב-1999?
נכון? אם אתם משתמשים בכרום...
אני אקטע אותך מהדיון המשעמם טיחו על החולשות האלה ואספר לך שהיו... זה היה עניין משמעותי. נגיד היה לך וירוס כלשהו שיכול להדביק אותך, ואנטיווירוס לא היה פותח זיפ, או ארג' או כל הסגנונות האחרים, או פורמטים אחרים של קומפרשן.
GZ, PKG, היה מלא מלא סוגים, היה טר, היה...
נראה לי ש-GZ זה עדיין זיפ, ונראה לי ש... לא משנה, עזוב. אבל בסופו של דבר, היה לנו עניינים שפתאום, אוקיי, מישהו הכניס לנו וירוס על ידי זה שאנחנו לא תומכים במשהו באנטיווירוס שלנו, נהדר. ואחר כך אמרו, רגע, מה אם אנחנו עושים זיפ בתוך זיפ בתוך זיפ, ואנחנו רק פותחים פעמיים? או מה קורה אם זה זיפ בתוך ארג'? או מה... כי היה ממש עניין במנועי האנטיווירוס שהיו צריכים להתחיל לתמוך בדבר הזה, ואנשים עקפו אותם באמצעות הצורה הזאת די הרבה. אנחנו חוזרים אחורה.
אז אם אתה חוזר אחורה, אחד הדברים המגניבים שהם עשו פעם, זה הם יצרו פוינטר בקובץ שבעצם אחרי 4 או 5 פתיחות הוא מחזיר אותך חזרה לקובץ הראשון, ואז המנוע תקוע בלופ אינסופי של פתיחות.
התקפת מנוע אנטיווירוס אחד הדברים המגניבים, אין ספק.
כן, היו דברים נחמדים בתקופה הישנה והטובה.
אתה יודע, בואו נתחיל לדבר על, אני לא יודע אם מישהו בקהלנו זוכר את זה, אני יודע שאני אף פעם לא הסתכלתי על הסדרה הזאת, אבל שמעתי פעם תיאור מדויק של תוכנית שהקריאה בעבר הטברנה, זה היה נראה בערך ככה. אני רוצה לספר סיפור. פעם בשנות ה-50, כשהתחלנו לקבלות את הכביש לתל אביב, אתה יודע מה היה לנו אז? אנחנו נשמעים ככה.
זה אולי אפשר להגיד שפסטיבל מספרי סיפורים עם גורי, אתה יודע, שמגיע ו...
אנחנו לא עד כדי כך טובים.
לא עד כדי ככה, הוא בליגה אחרת לגמרי. אבל תשבט אותנו לטברנה, אז הייתי חייב לעלות משהו, אתה יודע.
אני שמח שזרמת איתי, אבל בוא תחזור לסיפור המשמן.
טוב, אנחנו נסיים, רק נגיד שאם אתם משתמשים ב-iOS ובאנדרואיד, חום עכשיו, אש כרגע מסנחן לכם את הטאבים, משהו שמעולם לא עשה עד עכשיו, ואני לא מבין למה זה פיצ'ר מיוחד עכשיו, ואולי היה כבר בעבר. וכן, אתה יודע כמה מאזינים איבדנו אחרי שאמרת את המילה טברנה?
אני לא יודע, ואני לא חושב שאני מרגיש לגבי זה שמסנחן לי את הטאבים, כי יש לי 500 טאבים פתוחים בטלפון, 300 טאבים פתוחים במחשב, לפחות 200 טאבים פתוחים במחשב של העבודה, ואם הוא סנחן לי...
זה נהיה קטסטרופה הסיפור הזה, אני חייב להגיד. אתה פתאום מישהו עושה לך בזום שיתוף מסך, ואתה רואה את הכרום, ואתה לא מצליח לראות, ואתה יודע, אני פתאום קולט שאני הגעתי לאיזה 30-40, אני... תשמע, אני מנסה להוריד. ממש מנסה להוריד. כאילו, ממש להוריד.
אימייל, מעביר אותו לנגיד ספרייה אחרת, ואתה אומר, אני אחזור אליו, אחר כך בחיים לא חוזר אליו. ככה זה טאבים, אתה אומר לעצמך שתחזור, ונורא נחמד לך שהם שם, אתה מבזבז לפחות שעה ביום למצוא את הטאב שאתה רוצה, ואז אחרי כמה חודשים פתאום הקרום קורס, ואין לך יותר את הטאבים האלה, ואתה מרגיש שהם מנוחה והרגיעה.
אז אני יכול להגיד שלפני כמה שנים הייתי משתמש הרבה בפיירפוקס, ובפיירפוקס יש אקסטנשן, שאם היה אותו בכרום, הייתי... זה היה פשוט מושלם, אין אותו?
יום אחד יסו אותו בכרום, ואז יעשו PR ותגיד, וואו, איזה אינוביישן זה, איך זה לא היה עד היום?
נכון. אז האקסטנשן הזה, מה שהוא היה עושה, הוא היה פותח לך בצד שמאל טרי של כל הטאבים שלך. ואם היית פותח טאב מתוך טאב, הוא היה שם אותו מתחת לאותו, נקרא לזה עץ, מתחת לעץ שלו. אנחנו מדברים על ליפים, אז כן, מתחת לליף שלו. וככה וככה, והיית יודע לך גם קונטקסט, מה פתח מה ומה פתח מי, וכולם פתוחים בצורה כזאת, שאני יכול לקרוא אותם.
נשמע לי יעיל מדי.
זה ממש ממש יעיל, ממש ממש יעיל. כן. אז אם אתם בפיירפוקס, אתם חייבים את האקסטנשן הזה, ואם אתם בכרום...
לנושא הבא.
כן, טוב, בסדר. אתר פאי פאי, המוכר לפחות מהתוכנית האחרונה, אם מישהו לא הכיר אותו עד אז, החליט לאחר הסערה שהייתה סביבו, שכל החשבונות שמפיצים תוכנה ידרשו אימות כפול, two-factor authentication. חשבונות ללא two-factor authentication יהיו מוגבלים לחלק מהפיצ'רים באתר מתחילת השנה.
אני לא מבין אותך. two-factor authentication עכשיו זה בסדר, אבל פיצ'ר חדש בגוגל שהיה לפני 20 שנה במקומות אחרים זה לא בסדר?
אני רק רוצה להגיד שפייפאי זה מקום מאוד מאוד גדול שהרבה אנשים מורידים. אני חייב להגיד שאני בחודש, חודשיים, שלוש האחרונים, התחלתי להשתמש הרבה בפייפאי, אתה יודע איך? בגלל צ'אט GPT. אני בא ואני אומר לו, תכתוב לי סקריפט, והוא אומר לי, תוריד את אקסטנשן, ואני הולך...
לא, לא, למה אתה מרגיש מחויב? אתה חייב לספר לכם. למה? למה אתה חייב?
כי שבוע שעבר סיפרנו סיפור על פייפאי ורצינו לראות שיש פה איזושהי התקדמות והם לוקחים את עצמם בידיים, יש שם מנהלים שעושים את זה בהתנדבות. גדי, אתה יודע מה זה התנדבות לכל מיני מטרות שלא מבינים את הקונטקסט שלהם, נכון?
יש דבר אחד שלמדתי בעולם הסקיורטי על נושא של אינסידנס, יש הרבה, אבל אתה יודע, ככה מדברים וכאלה, כמו שאתה אומר אני חייב, למרות שזה לא באמת אתה חייב, אז אני אגיד לך, אחד הדברים, הדבר שלמדתי הכי גדול בנושא הזה, שאתה לא נמדד על זה שפורצים לך, אתה לא נמדד על בעיות שהיו לך, אתה נמדד על איך הגבת, אתה נמדד על איך...
נכון, לגמרי.
מה עשית אחרי.
נכון.
ולכן two-factor authentication עכשיו בפייפאי, זה דבר שנשמע לי משמעותי, אם כי שוב, security תמיד בא אחרי שצריך אותו לעומת לפני. וזה בסדר מבחינתי הפרובו.
זה תמיד ככה. תשמע, שבוע שעבר, לפני שבועיים, הם סגרו את כל הרישומים לאתר ואת כל ההפצות ל-31 שעות, רק בגלל שהאדמינים שלהם היו בחופשה. אז אתה מבין איזה אתר זה, כן?
אתר מעולה, נשמע לי. אנשים שיודעים...
זה אחלה אתר שבעולם, אז... אם ChatGPT שולח לכם להוריד אקסטנשנים לפייתון, זה כנראה יהיה אתר.
קודם כל תבדקו שהם קיימים, כי יכול להיות שימציא לכם אותם.
נכון. נכון. לא קרה לי, אבל ChatGPT יש לו את הכישרון הזה להמציא דברים, אני חייב להגיד.
יאללה.
אני יכול להגיד ש... פעם אחת הוא אמר לי להוריד אקסטנשן, וזה היה אקסטנשן לא טוב, ודווקא אני משאיר בפייצ'ארט, והוא אמר לי, לא, אין יותר את האקסטנשן הזה, יש אקסטנשן חזק, אותו דבר עם 4. אז הלכתי צ'אט GPT, אמרתי לו, תקשיב, אין יותר טקסט, יש יותר, יש עכשיו עם ארבע. אמר לי, אין בעיה עם ארבע, סבבה, בוא נרוץ עם זה. אז, כן, כזה.
סבבה.
אז יאללה. תנובה התקנה את העולם שחוותה פריצת סייבר במכתב שפרסמו בחברה. הם מספקים כמה רמזים למה שקרה באירוע.
רגע, המכתב פורסם או רק בתוך החברה?
אז בוא נראה. מכתב שפורסם ב-31/5 בשעות הבוקר, הוא הולך ככה. עובדות ועובדים יקרים, ברצוני להתקן על ניסיון תקיפת סייבר שנבלם, לאחר שהתגלה אתמול בערב ובמהלך הלילה בחלק ממערכות החברה. צוות מערכות המידע מטפל בנושא ללא לאות, וכבר הלילה ננקטו מיידית בשורה של צעדים לעצירת ניסיון התקיפה. לרבות השבתה יזומה של חלק ממחשבי החברה. ואנו ממשיכים בביצוע בדיקות מקיפות. החברה התקנה את מערך הסייבר ופועלת בשיתוף יועצים חיצוניים לבירור הנסיבות. יודגש כי חלוקת המוצרים לנקודות המחירה מתקיימת היום כמתוכנן. ייתכנו עיכובים באספקות על מוצרי החברה, מוצרי החברה תקינים לשימוש. נמשיך להתקן בהתפתחויות. בברכה, אייל מליס, מנכ"ל, שי מיקהל, סמנכ"ל חטיבת מערכות מידע. אז מה יש לנו כאן?
יש לנו פה אנשים שלדעתי עברו תקפה, כן? הגיוני. לא יודע באמת. ואז החליטו להתקיף את עצמם בכך שהם עוצרים את כל התקשורת של עצמם, מורידים את המחשבים של עצמם.
אז בוא נסתכל על מה שהם כתבו פה ונוכל אולי להבין. יש לנו פה חברה שמודה שהיא הותקפה. מודה שהשבית המחשבים במכוון כדי למנוע עוד נזק. יש פה מיקוד.
אני רוצה להגיד לך שזה שהם הוציאו מכתב שמדבר על הנושא, מסביר מה קרה, דואג לדבר עם הלקוחות, קודם כל סחטן עליהם. נתחיל משם. עכשיו עם ציניות, אני אגיד, יאללה, כל פעם שאני רואה דבר כזה, אני אומר, אז למה הם לא עשו את זה עד היום?
אני אמשיך את הפאוז הארוך הזה של השתיקה המביכה, רגע?
אני לא חושב שיש שתיקה מביכה, זו שתיקה מאוד נעימה שבה אנחנו שואלים. והתשובה היא כי העולם הזה של כתיבת, אני רוצה להחליף נושא, כי כן, נפרצו, מסכנים, לא נעים להיות...
רגע, רגע, שנייה. לפני שאתה רץ ומחליף נושא, צריך להסתכל שמי שכתב את המכתב זה המנכ״ל וסמנכ״ל מערכות מידע. אין פה סיסו. אין פה ממונה הבטחת מידע, אין פה מנהל הבטחת מידע.
זה שהמנכ״ל חתם על זה דווקא מעולה. לעבור התקפה זה דבר מאוד קשה. אני לא אשכח באנגליה לפני כמה שנים, לא זוכר איזו חברה הייתה שנפרצה, והמנכ״ל ישב מול המצלמה, בן אדם מת. אני מאוד שמח שדווקא המנכ״ל נוגע בזה. אני מאמין שיש לתנובה יכולות סקיורטי טובות, אבל הנקודה שאני רוצה לעבור אליה שיותר מעניינת מאשר לדבר על וואי, איזה בסה הם נפרצו, או בוא נצחק עליהם, שלא מרתה בטרה שלי.
זאת לא המטרה.
העולם הזה, לא המטרה. העולם הזה של הכרזה לאחר תקיפה הוא עולם מאוד מסובך. יש חברות שלמות שמתמחות בדיוק בו, ומי שלא מכירים את זה שזה עולם כזה מסובך, משחררים מכתבים לא טובים. וזה לא בגלל שהם לא רוצים או לא מתעניינים, אלא בגלל ש... אוקיי, אני אתן שתי דוגמאות. אם אתה עכשיו בעצם... אני יודע איך אני מחגש את זה, תודה על הסבלנות שלך. הרבה מאוד מהמסמכים או המכתבים שקוראים כרגע בעולם הולכים בצורה הבאה. הם מתחילים ב-yesterday, two weeks ago. וגם תנובה עשו את זה, אמרו אתמול בלילה. כן, קרה לנו פה משהו. הם מודים בזה, הם אומרים את זה, נותנים לך קונטקסט של זמן, מכניסים אותך, וואלה, כל הכבוד להם. כשאנחנו ממשיכים לתח את זה, הם לקראת הסוף אומרים שהם נזרים ביועצים חיצוניים. אני לדוגמה, כשאני מסתכל על כל האנשים שמשחררים היום מידע כזה, הם אומרים, We have engaged with the world leading incident response and forensics firm. לא יועצים, יכולים להגיד, התחלנו לעבוד עם יועצים, עם גורם בינלאומי בתחום הזה. זה משהו שייקים
שנה... אבל זה בארץ, אתה יודע, בארץ זה יועצים.
בסדר, ועדיין. דוגמה אחרת, בהרבה מאוד מהפיאר הזה שמשוחרר בעולם על פריצות, מנסים להעביר לך את הפיל של אני יושב איתך בבר ואומר, תשמע, זה קרה לי וזה יכול גם לקרות לך כי זה קורה לכולנו. פה תנובה פשוט מגיעה למקום שלה חשוב כחברה, תקשיבו, המוצרים עדיין הגיעו למקומם. אז אותי מעניין דווקא לראות איך הפיאר הזה מתייחס לחברה ולצרכים שלה, לעומת איך עושים כיום דברים בעולם הסייבר עם מומחים של releases של סייבר.
אין פה 100%, אבל אני חייב להגיד שכשאתה מדבר עם אנשים שזה המקצוע שלהם, ה-PR אחרי מתקפות, הם יגידו לך בצורה מאוד מאוד משמעותית, אם אתה לא יודע מי תקף אותך, או מה הנזק, או מה המשמעות של הדבר הזה, כי בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים על תקיפת סייבר, ובוא ניקח את התקיפת סייבר הקלאסית, שהיא רוב המקרים שלנו, שזה ransomware, אנחנו מבינים ש-ransomware זה השלב האחרון בתקיפה. זה לא השלב ביניים, לא שלב באמצע. זה השלב האחרון, זה השלב שהתוקף אומר, סיימתי את מה שאני רוצה לעשות עד עכשיו. עכשיו אני אתחיל לעשות מחיקות, או שאני אתחיל לעשות הצפנה, אבל אתה לא יודע מה הוא עשה לפני. וכשאתה מתחיל לבוא עם הודעות שבאות ואומרות, עצרנו את ההתקפה, לא היה שום דבר, אין שום בעיה עם זה, והתוקף רואה את זה, יכול לעשות לך פרוב רונג, שזה הדבר הכי גרוע פה בסיפור הזה.
הנה העניין המשמעותי, אתה חייב לצאת בהודעה כמה שיותר מהר לעולם, צריך לשתף מידע כמה שיותר מהר, אבל אתה חייב גם מבחינה רגולטורית וגם מבחינה שלא לפגוע בעצמך, לא לתת מידע שאפשר להוכיח אותך כלא נכון מיד. לדוגמה, הם חייבים להגיד, אין פגיעה במוצרי החברה. אני מאמין,
זה עניין רגולטורי, הם חייבים לעשות את זה, ואני מאמין להם, אגב, בתור מישהו שעובד בעולם הזה, אני מבין, זה לא האישו.
אז לא, זה דווקא אישו מבחינתי, כי אני לא הייתי אומר את זה. אני הייתי אומר, כל המוצרים יגיעו למקומם. אני הייתי כן נותן את הריאשורנס הזה, אבל הייתי אומר, אנחנו נמשיך ונעדכן. לא הייתי מתחייב למשהו שאני לא יכול לדעת אותו.
אוקיי. אז זה שהם רשמו פה שמוצרי החברה תקינים לשימוש, מאמין להם לגמרי.
הם חייבים לכתוב PR, אבל אני לא בטוח שהם היו חייבים לכתוב את זה. אני באמת הייתי הולך לכיוון של, אנחנו התחלנו לראות סימנים לאירוע, כן, הצרכת מידע. בשלב זה, לא נראה שיש פה סכנה ללקוחותינו. נמשיך לספק את, אין כאן הפרעה לפעילות, כן? ואז, we've engaged, אנחנו חוקרים, ונמשיך לעדכן, וכולי. אני חושב שהם עשו עבודה טובה ברמת PR, אני לא חושב שהם עשו עבודה טובה ברמת PR security, שזה עולם אחר לחלוטין.
ואני אגיד גם כזה דבר. המכתב הזה, מהטקסט שאני רואה פה, זה לא מכתב שהיה מוכן מראש, זה מכתב שהוחלט עליו בבוקר. יש פה יותר מדי מידע שלא היה אמור להיכתב, ספציפית לאותו אירוע.
שוב, אני חושב להגיד, שיש לו עבודה מעולה במכתב הזה, אבל מעולה ברמה של, הם התקיפו אותם, הם היו צריכים להתמודד, הם קפצו על זה, אבל כן, בעתיד יהיה להם מכתב מוכן. בעתיד הם יהיו מוכנים עם Incident Response Company שכבר מגיע לשטח.
זה בדיוק מה שאני אומר. המכתבים צריכים להיות כבר מוכנים, המכתבים צריכים להיות, אם מישהו שומע אותנו עכשיו במאזינים, תכינו מכתבים ל-Ransomware, תכינו מכתבים לגניבה של מידע, תכינו...
למקום יותר פשוט, game it, תעשו טייבלטופ אקסרסייזס.
זה המשחק.
אנחנו עדיין לא יודעים מה קורה בתנובה, ולכן הפסטתי את הדיון למקום של ה-PR, של היחס, שהוא משמעותי בפני עצמו מאוד. אז בואו תגידו, היה לנו עכשיו התקפה, של מה שהם אומרים שקרה להם, מי אנחנו צריכים לדוגמה, מה ה-value chain פה, מה התהליך, מה הפרוסס, מי צריך להיות חתום על מכתב כזה, איזה שפה אפשר להשתמש, אם צריך אישור של ליגל, אם צריך אישור של PR, מי אנחנו מדברים, האם הם מוכנים לזה, האם נכתוב מכתב לדוגמה ונשלח אותו לכולם ונראה, table of exercise, לפי מה שראינו שם, כי אנחנו לא יודעים מה קרה בתנובה. אז כן, התשובה היא להתכונן, זה הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות, וכל פעם שיש אירוע כזה, בין אם סתם שמעת לדוגמה, היה להם ransomware, אוקיי, איך עובד עם ransomware בכללית בעולם, בוא ננסה. ולפעמים אתה פתאום מגיע לי, רגע, אני לא יכול להוציא את זה, כי זה עדיין לא עבר את הליגל שלי.
כן. זה אירוע. אז אני חייב להגיד שאני מאוד עצוב מזה שאני רואה שאין פה מישהו שהוא אחראי אסיסו של תנובה.
אני לא בטוח שאין אחראי. אני לא בטוח שאין אחראי בתנובה.
לא, אני אומר, אני עצוב שהוא לא חתום על המכתב.
למה הוא צריך להיות חתום על המכתב? הוא איש עבודה?
לא. המנהל, הבטחת מידע הוא מנהל. ברמה הבסיסית.
הריסק בסופו של דבר, בעוד אני אשמח לראות אסיסו לוקח שם אחריות, זה שהמנכ״ל בא ואומר, אני מדבר אליכם על אירוע אבטחת המידע, אני דווקא מעריך. זה לא שאתה בהכרח טועה במה שאתה אומר, זה לא שהעמדה שלך היא לא נכונה כאן, אני קצת שם קונטרה, כי אני אומר, וואלה, תראה, מנכ״ל לוקח אירוע אבטחת מידע, מדבר עליו, מוציא PR שהוא חתום עליו, אני מעריך את זה.
צריך לקחת בחשבון שאייל מליס, המנכ״ל כרגע, הוא... זה הימים האחרונים שלו בתפקיד. אז זה חלק מהמסמכים האחרונים שהוא חתם עליהם.
אז קודם כל, כל הכבוד לו שכלאים דק הוא נכנס וחתם על מסמך כזה. אבל אין ספק...
זה במשמרת שלו, אתה יודע.
כן, אבל אין ספק שאחד מהדברים שאנחנו רואים פה, זה שהסיסו הוא כבר לא רק איש IT. היא כבר לא רק מישהי עם ידיים על המקלדת. הסיסו זה גורם שהוא אקזקיוטיב בחברה. יש היום הרבה תנועה של הסיסו צריך להיות בבורד, הסיסו צריך להיות בישיבות החלטות של הארגון. ואני לא אומר שזה לא ככה, אבל זה לא בהכרח צריך להיות ככה. אנחנו לא בהכרח אנשים שצריכים להיות בעמדות האלה. אבל אנחנו כן אקזקיוטיבס, אנחנו כבר לא אנשי IT.
כן.
אז אני כן מסכים עם מה שאתה אומר, אבל אני נותן לך קצת קונטרה כדי שיהיה לנו מעניין.
ואני אגיד שאני דיברתי עם כמה מנכלים, שהסיסו שלהם הוא מתחת ל-CIO, הוא מנהל מערכות מידע, ושאלתי אותם למה? מה הקטע? והם ענו בצורה מאוד מאוד בסיסית ופשוטה. הסיסו הוא בחור טכני, ואין לי שפה משותפת איתו.
בואו נתחיל לדבר כזה. כשה-World Economic Forum התחיל להוציא מסמכים בתחום הסייבר סקיורטי, הוא לא נתן המלצות. הוא הוציא, אני חושב שזה אחד הדברים הגאוניים. הוא שלח למנכ״לים, האם אתם יודעים את השם של הסיסו שלכם? זאת נקודת התחלה. וכן, יש פה עניין של שפה משותפת ודברים כאלה, אבל נושא של הרול של הסיסו ואיפה הסיסו מדווח, זה עניין מאוד מסובך. אני אתן לך דוגמה. אם אתה מחוץ לגוף ה-IT, אז אתה לא באמת שייך. אתה צריך להתחנן, אתה יותר גורם מנחה. וה-IT עסוק בדברים של ביזנס, לא בדברים של בואו נחפה על הביזנס ונאפשר לו לרוץ יותר מהר, או נגן על דברים, מה שלא יהיה. אלא אם כן יש לך מערכת מאוד, מערכת יחסים מאוד מאוד טובה עם ה-CIO, או עם ה-Head of Infrastructure וכו', קשה לך להתקדם בארגון. אם אתה חלק מהארגון, הרבה יותר קל לך. זה נחמד, אבל יש לך הרבה פחות say. נכון? אם אתה תחת המנכ״ל, אז המנכ״ל בעצם אומר, תשמעו, סקיורטי זה חשוב לי, יש פה תמיכת הנהלה משמעותית. נכון? צריך שוב, אתה מחוץ ל-IT. עכשיו, כל ארגון עומד בפני עצמו, הפוליטיקה שונה, ההיררכיה שונה, האנשים שונים. אבל איפה הסיסו מדווח? אם אני מקבל עבודת סיסו מחר בבוקר, אני שואל שלוש שאלות. שמתפוצים לי, אני שואל שלוש שאלות מיידית. אחד, למי אני מדווח?
ברור.
שתיים, מה התקציב שאתם חושבים עליו? או האם אנחנו בונים אותו ביחד? ושלוש, מה הקומפנסיישן שלי? כמה אתם חושבים לשלם לי? עכשיו, שים לב שהקומפנסיישן זה בדרך כלל אחד הדברים המשמעותיים, והוא מגיע פה שלישי. כי אם אין לי אפשרות באמת להשפיע על הארגון, אני לוקח על עצמי הרבה אחריות ופרסטריישן שאני לא רוצה.
נכון.
אז אני מסכים איתך לגבי הבעייתיות כאן, אבל סיסו לדוגמה לפעמים מדווח לצ'יף ליגל אופיסר, צ'יף פייננס אופיסר, ל-CTO, וכל דבר כזה, שוב, תלוי אנשים ותלוי היררכיה ותלוי איך ארגון עובד, והקלצ'ר שלו יכול להיות בסדר, אבל זה עניינים משמעותיים לחשוב עליהם, לפני שאתה לוקח עבודת סיסו.
כן, זה אירוע גדול. אני חייב להגיד שיש עוד הרבה דברים שצריך לדבר עליהם, כמו מה כוח האדם שיש בחברה. דיברת על תקציב, אבל כשאתה מגיע מבחוץ, אתה לא באמת מבין מה סך התקציב שיש ל-IT, ומה הדברים שאתה צריך או לא צריך. זה קצת וייגי הסיפור הזה, וזה דברים שצריך להבין מה שנקרא על הדרך. אין דרך אחרת.
נכון.
ואני, תראה, יש עכשיו משהו שקוראים לו The Great Recession of CISOs, שהמון המון CISO מתפטרים עכשיו, בגלל כל העומס ולחץ שקורה להם בעולם.
שמעתי על זה גם, אני לא יודעת כמה זה נכון. אני יכול להגיד לך שסיסויים באמת עומדים תחת... אני מדבר עם בין 5-30 סיסויים בשבוע. וכולם תמיד אומרים, בא לי להתפטר איזה בסה, כן? כמה באמת סיסויים מתפטרים? אני לא יודע להגיד לך. נשמע לי קצת מונפץ.
אולי סיסו לא מתפטר, רק עובר למקום אחר יותר נוח?
שמע, יש את הסטטיסטיקות שאומרות שסיסו נמצא במקום, אני לא יודע, לא מותקנות, רק 18 חודש. וזה יכול להיות מהרבה מאוד סיבות, אם זה באמת נכון. בין אם בגלל שהיה איזה אינסידנט ואז מפטרים אותו, כי זה חלק מהעבודה שלו, בין אם בגלל שהוא לא מצליח לקדם דברים והוא עובר הלאה, בין אם בגלל הנושא הארגוני, בין אם בגלל הלחץ האדיר שיושב עליו או עליה. אבל אני אגיד לך, כשסיסויים הטובים שאני מכיר נמצאים במקום 5, 7, 12 שנה.
ויש להם אור של פיל, קח את זה בחשבון. זה אנשים מיוחדים שיש להם אור של פיל ויודעים להתמודד עם הסיטואציות האלה. זה משמעותי.
אחד הדברים שאני כן אגיד לגבי סיסויים, לא בגלל שזה משהו שדיברנו עליו, אבל זה חשוב להגיד, יש אין סוף, הסיסו זה אחד האנשים הכי מסכנים. גם הוונדורים, 2,000 הודעות אימייל ביום, מתקשרים אליהם הביתה, אתה יודע כמה, רק בגלל שיש לי סיסו בטייטל, אני לא סיסו כרגע, כן? אני מקבל אין סוף הודעות. בוא, קח תו קנייה של אמזון, תו קנייה של אמזון ב-$200 עלינו, רק שתדבר איתנו חצי שעה ותראה את הדמו. המצב מחריד, סיסויים לא רוצים שידברו איתם כבר מרוב שהם מפסיצים אותם, ואז יש את העניין של לקדם בארגון משהו שהארגון לא רוצה, כי הארגון רוצה ביזנס, כן? ויש את העניין של הלחץ התמידי על זה שיקרה משהו בארגון וכולי, מעבר ללחצים רגילים של עבודה ולייצר את הפעילות וזה שאתה ברצות באדברסריאל סיטואשן שיכולים לתקוף אותך מיום אחר. אבל כן חשוב לי להגיד שיש אינסוף מקורות בעולם בגלל החשיבות של הסיסו למחירות ולהתקדמות השוק. שאומרים, בוא תבין איך לדבר עם סיסו. בוא תבין את הסיסו ואת המחשבות שלו. זה לא שאין מה לדבר כאן לגבי איך לעשות את זה. אבל זה הפך את הסיסו למעין דמות מיתית. זה אנשים, אלה אנשים רגילים. אני קצת, יש לי פט פיב על להתעצבן על זה, אבל נראה לי כבר...
נפני לגמרי, אני חייב להגיד שלינקדין למשל נהיה לי... גידלתי פיצ'ר שמישהו שולח לי הודעה, וזו הודעת מחירה של איזה מוצר, אני אפילו לא קורא את הכל, אני לפי חצי משפט הראשון, אני יודע, ויאללה ביי, מה שנקרא, מתעלם ממנו באלגנטיות. הבעיה שלי מתחילה, שהוא ממשיך לשלוח, אני מקווה שלא פספסת, והוא קורא שהכל בסדר, ואז היותר גורים, הם גם שולחים אימייל. שלחתי לך בלינקדין ולא ענית לי, אז הנה זה פה.
שנייה, אני רוצה לעצור קודם כל את הדיסקליימר. העבודה של מחירה, או העבודה של להגיע ללקוח, היא עבודה קשה, אין לוונדורים באמת אלטרנטיבה, ולפני שאני מתחיל לרדת על וונדורים בצורה סופר קשה כאן, אני רוצה להגיד, הם עושים את העבודה שלהם, וזה באמת קשוח, וצריך להבין שזה בסדר. ואני מנסה להיות נחמד, אלא אם כן שולחים לי את הדברים הקלאסיים האלה, או מטרידים אותי, או מתקשרים אליי הביתה, או אני לא יודע, אני מנסה להיות נחמד ולענות, כן? לא יש לי פט פיבס. אם אני מצרף מישהו ללינקדאין שלי, והוא מיד, או היא מיד, שולחים לי הודעה, "היי, אנחנו ככה וככה רוצים כוחה", אני מיד מסיר אותם, כן? אם מציעים לי שוחד, אתה יודע, קח $200 Amazon gift card, אני מיד מסיר אותם, כן? אם הם מתקשרים אליי, אני מיד מסיר אותם. אם גורמים לי להרגיש כמו המוצר, בכך ששולחים לי אימייל, ללינקדאין, ואומרים, following up on our previous discussion, די, נו.
כן.
לא מצאנו פתרון טוב איך לעבוד עם ונדורים וסיסויים היום, איך לגרום לכך שסיסויים ימצאו את החברות האלה.
אני יכול להגיד לך כזה דבר, אני רואה את אשתי שהיא בכלל בתחום אחר לגמרי, צריכה להגיע להרבה מאוד אנשים, והיא משתמשת בערך. זאת אומרת, הסשן הראשון, השני, השלישי, החמישי, הוא לא יהיה מחירתי, הוא יהיה ערך. בואו ניתן לך משהו, נלמד אותך משהו. והיא עוזרת ותומכת ועושה הרבה מאוד דברים, עד המצב או הרגע שהיא בכלל מעלה את קונספט המחירה. זה לא מהמקום שהיא לא יכולה לעלות את זה ברגע אחד, אלא זה הבנה, שלקוח זה משהו שצריך לטפח את הקשר איתו ולתת לו ערך ומשהו משמעותי לפני שהוא יוציא את הארנק מה שנקרא ויעביר את הטלפון. יש פה משהו הרבה יותר גדול ומשמעותי, ואני חושב שזה פספוס, בגלל שאנחנו אנשי טכנולוגיה צריך לזרוק לנו את זה ככה בפנים. לא. שיח קטן, שלום, אני מפה, אני גר פה, יש לנו דבר כזה, חשבנו, אתה יודע, יש פה שיח, כל כך הרבה דרכים להגיע לאנשים עם ערך טוב ולתת את המחירה הרבה אחר כך, אחרי שכבר יש ריליישנשיפ, אבל זה בדיוק עכשיו הבעיה. אף אחד לא רוצה לעשות את הריליישנשיפ הזה, את הקשר הזה עם האנשים, מחפשים את הכל את האינסטנט, ו... אתה יודע, הם שולחים את זה עם מערכות אוטומטיות ל-10,000 איש, ו-50 עונים להם, ושניים קנו, מבחינתם הם עשו את היום שלהם. וזה בסה. זה בסה. פשוט בסה.
נכון.
איך אומרים אצלנו?
אובר
איץ. החברה פרסמה הודעה שבזכות שיתוף פעולה עם חברת סרווי רובוטיקס, החברה יכולה להתמודד עם גל של שימוש גובר של עד 30% שימוש וגובר בכל חודש לשירותי משלוחי המזון שלה. הפעילות החלה לאחר פיילוט מוצלח של החברה בשנה שעברה. הרובוטים, שהם נראים כמו צידנית על גלגלים, תאפשר להוציא משלוח לאחר הכנסה של קוד שיתקבל באפליקציה. אני באופן אישי חושב שאם זה יעבוד בארצות הברית, זה בטוח יעבוד בארץ. אז עד מתי נוכל לראות מלא רובוטים ברחובות? קשה להגיד, אם אתם נשארים בארץ לפחות. אבל אם אתם טסים לחול, אז החברה כבר התחילה בניסויים עם וולמרט ופיצה הט. גדי, שאתה היית ממש עכשיו בארצות הברית, ראית צידניות על גלגלים?
לא.
הזמנת מאובר איט?
ברור.
אני, כן. אני חושב שאנחנו דיברנו איזה פעם אחת לפני איזה כמה זמן, והיית בניו יורק. ואמרתי לך, תקשיב, יש איזה מקום מיוחד שמוכר איזה משהו מופלא, ואתה חייב ללכת לשם, הבעיה שיש שם תור ארוך. אז אמרתי לי, מה הבעיה? תביא את הכתובת. ואמרתי לך, יש שם תור ארוך, תתחכם. אמרתי לי, מה פתאום, יש אובר איץ. אני עד היום זוכר שאמרת לי את זה, והבנתי שמצאת את הטריק
מלעמוד. אבל אני אקח קרדיט.
אתה לא צריך לקחת, אני נותן לך אותו באהבה.
למה זה מעניין כל הסיפור הזה של אובר איץ?
אני חושב שזה הולך להיות אחד הגלים הגדולים ומשמעותיים של כל מה שקשור לאוטונומוס וייקלס. הרובוטים האלה הם בעצם רובוטים שנמצאים בקלאס 4 של אוטונומוס קארס, שזה בעצם מאפשר להם לעשות מה שהם רוצים עד הרגע של אפילו לעשות ריראוט שלם לדרך שלהם בשביל להביא את המוצר. וזה אחד הדברים ש... אתה יודע, אנחנו הולכים לראות הרבה. אם אנחנו רואים על רחפנים שטסים, רחפנים זה עניין מאוד בעיה ברמה רגולטורית, אבל צידניות על גלגלים אין פה בעיה רגולטורית. זה פשוט יעבוד.
יש בעיה רגולטורית בכל כיוון אפשרי בעולם הזה. אבל אתה יודע מה? אני שמח. I for one accept our new robotic overlords, ובוא נראה איפה זה יהיה בעוד שנה.
יאללה.
יאללה.
נחכה.
נחכה.
התוסף הפופוללרי. ג'טפק של וורדפרס. עשה סקר לקוד שלו ומצא שהייתה לו חולשה משנת 2012, שלא טופלה ומאפשרת לקרוא ולשנות קבצים בכל רמות האתר.
תשמע, זה נהדר. אני רוצה עכשיו את החולשה הזאת, כי קשה מאוד לשנות קבצים בוורדפרס. זה פאקינג קשה. תן לי את החולשה הזאת, נשתמש בה כפיצ'ר.
החולשה טופלה בגרסת 102, ומי שלא מעדכן בצורה סדירה את התוספים שלו, יקבל את כל החבילה. כי התוסף הזה הוא תוסף שמגיע מבית היוצר של וורדפרס, שמותקן ליותר מ-5 מיליון אתרים בעולם. אז כן, עוד תוסף פופולרי, Gravity Forms לאתרי וורדפרס, נמצא עם חולשה משמעותית המאפשרת להריץ קוד מרחוק בגלל בעיות Serialization, באחת הפונקציות הקיימות בו. החולשה תוקנה בגרסה 2.7.4. אז אם יש לכם אתר וורדפרס, לי, לדוגמה, יש...
היה Serialization?
Serialization זה היכולת לקחת בולב או סטרינג כלשהו ולהטמיע אותו בצורה של ארכיטקטורה של אובייקט.
לא, אבל...
ומראש.
וגם המאזינים שלנו ככל נראה לו.
אהה, אתה מתקיל אותי גדי, הבנתי אותך. אז אם אתה בונה אובייקט, סוג של אובייקט שיכול להיות בנוי מכמה סוגים שונים של variables, למשל יש לך variable של... שם ווייארבל של גודל ווייארבל של צורה ווייארבל של מספר וגרסה וכל מיני דברים כאלה, אז כל הדבר הזה יכול להיראות בתור אובייקט.
צבע, אני לא מבין מה זה הגזענות הזאת, אבל לא כשאתה תמשיך.
כן, דיברנו על צבע גדי בתוכנה. אז הריח של הדבר הזה, זה יכול להיות איזשהו אובייקט כזה, שבעצם מכיל הרבה פרטים שונים, שאנחנו יכולים לקחת טקסט לא שונה, ולהטמיע אותו על בסיס, על האובייקט הזה. ההפוך שלו זה deserialization, זה לקחת את כל הדבר הזה ולהפוך אותו למשהו יותר פשטני. לא ניכנס לזה, כי אנחנו לא פודקאסט של תוכנה.
זה נחמד לתת קצת יותר מידע שאנשים יוכלו לחפש לבד באינטרנט. אני אגיד לך שאני נתתי שחזר ברור שבדיחת מתכנתים עתיקה, ואני לא מצליח, אז אני אספר את זה נוראי, 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 וזה לא יצחיק אף אחד, אבל אני ניסיתי. אז היו כמה מתכנתים שישבו ביחד, וניסו להראות מי יותר מגניב. אז אחד אומר, תשמע, אתה יודע, אני מקודד נורא נורא מהר, ובתוך כמה שניות עם מקלדת, אני מביא לך את התוכנה המלאה. שאני אומר לו, מה מקלדת עכשיו? אני בסך הכל מסתכל על המחשב, לוחץ Enter Enter, הוא כבר יודע מה אני רוצה. שלישי אומר לו, מה אתה לוחץ Enter Enter? אני שורק למחשב. כן, כדי לכתוב את התוכנה שאני רוצה. והשלישי אומר לו, מה, אני בכלל מסניף את הביטים. לא יודע, קיצור, לא בדיחה מצליחה, אני לא בדיחה, תודה על קורטסי לאפטר, מעריך את זה מאוד. יאללה, איפה שלנו?
אז רגע, שנייה, אז אם יש לכם אתר וורדפרס, שלי באופן אישי יש שני אתרים של העסק של אשתי, והם כאב ראש וחד גדול, אז מי שמכיר את העולם הזה מבין שאתר וורדפרס הוא פלטפורמה מצוינת, שבדרך כלל לא מוצאים בחולשות ובאגים. הצוות שם באמת חזק. מצד שני, עולם התוספים הוא עולם פרוץ, הכולל הרבה מאוד חברות ואנשים פרטיים שמפתחים תוספים. לפעמים הסטנדרט הבטחה הוא טוב, לפעמים הוא פחות, או לפעמים בכלל אין. אני באופן אישי ממליץ לקנות רק ממקומות גדולים, ולשלם על התוספים, כי העבודה על התקוני הבטחה היא עבודה קשה, ואין דרך לברוח ממנה בעולם שלנו. אנחנו רוצים שהחברה שמכרה לנו את הפתרון תמשיך להתקיים, ולא תיפול.
אני אפסיק אותך מהקריאה המשעממת, ואגיד את הדבר הבא. אני רואה פה מבט רצח. אני אגיד לך שאחד הדברים המעניינים מבחינתי זה ללכת לשני מקומות. הראשון, וורדפרס במקור היה כל כך מחורר וכל כך מלא בעיות הבטחה,
נכון,
שגם כל הארכיטקטורה שם הייתה קאקי, אולי בטח עדיין קאקי. כשלהשתמש בוורדפרס זה היה נורא נורא מסוכן, זה היה כמו להשתמש PHP BB פורומס בתקופה ההיא וכולי. מצד שני, כולם השתמשו בזה ווורדפרס הגיע למקום, לא משנה אם בטוב או ברע, שבו אחרי כל כך הרבה שנים של חולשות, זה כבר במקום טוב. אבל העולם הזה של פלאגינס, בעוד אתה חייב אותו, אתה לא באמת יכול לדעת מה רמת הבטחה שם. זו אחת הסיבות המרכזיות של דוגמה, אני הייתי בוחר לבדוק כל מיני פלטפורמות כמו וויקס, ולא רק מבחינת השוואה של קלות, שימוש או יציבות או כל דבר אחר. אבל זה גם הביא אותי למקום קצת שונה.
גם לוויקס יש פלאגינים.
אני בטוח, אבל אתה מבין את הכוונה. אני לא מבין עמוק בזה, אבל כן, ה-third party issues האלה הם משמעותיים. אני אגיד לך שאני מוריד לדוגמה לקרום אפילו extension, אני יודע שיש סיכוי שהוא עושה לי ברקע harvesting לביטקוין. לך תדע מה הוא בכלל עושה, כן?
אני אגיד לך את זה אפילו יותר מזה, כי דיברנו על זה בפודקאסט לא פעם ולא פעמיים, שאפילו שהתקנת אותו ועושה בסדר, העדכונים שלו עוד יכולים להכניס לך את זה.
נכון, חולשות זה דבר מאוד לא יציב, אבל...
כמו אנשים שכותבים אותם.
בדיוק, אבל כדוגמה אחרת אפשרת לפילוסופיה, הרבה זמן לא לקחתי אותנו לפילוסופיה לפני תשובה, אז אני רוצה. יש מאמר, אחד המאמרים הטובים ביותר, אם לא הטוב ביותר, קלאסי בתחום הסקיורטי, שנקרא Reflections on Trusting Trust. Reflections on Trusting Trust של קן תומפסון. במאמר, שזה פחות מעניין אותי, הוא לוקח את הקומפיילר GCC, אני חושב, אם אני זוכר נכון, קומפיילר של C, ומראה איך שגם אם אתה כותב קוד, וזה קוד שלך, ולכן אתה יודע שלא הכנסת בו backdoor, לעומת חולשה, הקומפיילר יכול להכניס את הבקדור. וזה היה מרתק, זה היה 3 עמודים, אני חושב, אולי 4, אבל הקונספט...
מסמך מ-84, נראה לי, משהו כזה.
משהו כזה.
זה אבל... לא מסמך רק... מהזמן האחרון, כאילו מ-84.
אני לא יודע ממתי, אבל הרבה זמן. אבל הקטע באמת מגניב, מבחינתי, זה הקונספט הזה. שהוא מוביל אותי בעולם הסקיורטי, לא משנה אם אתה מתכנת או מחפש חולשות, או אסטרטג, או ארכיטקטורה, או לא משנה מה, באיזשהו שלב צריך לסמוך על משהו. נגיד, כתבת את התוכנה בעצמך, אין בו backdoors, סבבה. כתבת את הקומפיילר בעצמך, אין בו backdoors, סבבה. כתבת את מערכת ההפעלה בעצמך, אין בו backdoors, סבבה. כתבת את כל הדרייברים בעצמך, אין בו backdoors, סבבה. כתבת את ה... בנית את הכרטיס הגרפי שלך, אין בו backdoors, סבבה. בנית את הלוח M, בנית את האטומים. באיזשהו שלב אתה צריך לעצור ולהגיד, I'm trusting based on trust. העלות של זה לא שווה לי. והקונספט הזה של איפה אני מוכן ללכת ולהשקיע כדי להבטיח, איפה אני פשוט מאמין, איפה הסיכון שלי באמת, הוא קונספט כל כך מגניב. וגם פה אנחנו רואים שמערכות הן מסובכות. גם אם וורדפרס מובטח לחלוטין, יש לך את הפלאגינס. ואיך אתה יכול לתמוך, מה קורה שם? אז אלה היו 2 דקות של פילוסופיה עם גדי ורותם.
כן. אז אני ממש מחפש פה, אני לפני כמה זמן הייתי בכנס קטן עם יוסי ססי, והוא הציג שם איזשהו פרייז שמישהו אמר, ואני חייב למצוא את זה, כי זה היה ממש ממש חכם, ממש טוב גם.
תשמע, אני חושב את זה. בכל עולם הסקיורטי שלנו, אנחנו כולנו שמים במצגות קורץ של סן צו, אז החוק, אז אני לא יודע מה הקוואט שאתה מצאת, אבל בוא נקווה שהוא סן צו. אני בכנס שלי העברתי חוק שאסור לשים קוואט של סן צו, אלא אם כן הם חדשים לחלוטין, זירו די קוואט של סן
צו. כן, אוקיי.
אתה יודע, זה כמו שיש לך באינטרנט משהו על פייסבוק, בלה 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 בלה, חתום אברהם לינקולן.
כן. וכולי. יש מלא כאלה, באמת מלא כאלה.
נכון, העברנו מספיק זמן, לא מצאת את הקורט, נעבור לדבר הבא.
אני לא מצא את זה, אבל אני יכול להגיד שאתה שלחת לי גם כן איזה משהו מעניין.
זה תמיד קורה.
זה קורה לפעמים.
כן. אני ספאמר די רציני, אני שולח להרבה אנשים.
אתה ספאמר באמת רציני, והנה, שלחת לי את זה. A computer can never be held accountable. Therefore, a computer must never take management decisions.
Easier said than done. אני מצאתי את זה ממש מעניין לקרוא את הקונספט הזה, כי באמת accountability זה חלק מאוד חזק מהתרבות שלנו ומיכולת לנהל ארגונים ותהליכים, אבל אני לא יודע איך אומרים accountability בעברית, מעבר לאחריות. זה יותר מזה קצת.
זה לא אחריות, זה...
זה שאתה יכול להיות, to be held accountable, אתה יכול להיכנס לכלא נגיד, או לפטרו אותך, לא יודע. אבל, ברכה לי המילה. אבל אני כן אגיד שאני חושב שזה כבר לא ריאליסטי בימינו. יש לך כל כך הרבה מערכות, כל כך מסובכות, הסיביליזציה זה קדימה, מערכות מקבלות החלטות כל רגע ביום.
אז מה עושים עם זה, גדי?
מקבלים את זה ככה וממשיכים הלאה.
אין מה לעשות, רק לקבל את זה ככה?
אני לא אומר שאי אפשר לבנות תהליכים נכונים לקבלת החלטות, לבדוק את המערכות האלה, לראות אם הדברים משתנים, לעשות את הדברים באחריות ובצורה מקצועית, אבל כן, צריך לקבל שהעולם...
אז נתת לי מספיק זמן ומצאתי את זה, ואני רוצה להודות ליוסי סאסי. כן, אז פרופסור יוד לייבוביץ', מי שלא מכיר, שאחד האנשים החכמים שהיו לנו פה, הוא רשם ככה, התקוות שתולים, רגע, התקוות שתולים במחשב מוגזמות מאוד. הוא איננו משחרר את האדם מן החשיבה, אלא מהחישוב. יענו משחררו מההכרה לקבל החלטה ולהכריע. אז כן, המחשב לא משחרר את האדם מהחשיבה, אלא מהחישוב עצמו. וזה... הוא לא כתב את זה ב-30 שנה האחרונות, 40 שנה האחרונות.
מיד גיגלתי פה ברקע. אני אצטט לך את שקיל אוניל. הוא כתב. כתב כלשהו, ראיין אותו ושאל אותו, ביקרת בפרטנון במהלך טיולך ביוון? ושקיל אוניל ענה, אני לא ממש זוכר את שמות המדונים אליהם הלך.
תודה רבה, גדי.
נושא הבא.
אז אני רוצה להודות לגדי עברון. ואני רוצה להודות לעומר הררי עם חדשות ה-AI. אני הייתי רוטנבר, והגענו לסוף התוכנית עם גדי עברון, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. אז יאללה ביי.